לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, י"ד בתמוז תשע"ח, הוא יומן לפי שעה היום. נעסוק לא מעט בעניינם של עולי אתיופיה. החלטת הממשלה להעלאתם של עוד 1,000 מ-8,000 ממתינים לעלייה לישראל באדיס ובגונדר אמורה הייתה להתקבל כבר לפני כ-3 חודשים, אבל הדיון בממשלה לא התקיים מאז. הסוגיה הזאת מסעירה כמובן את מסדרונות הכנסת. הדעות חלוקות לכאן ולכאן, האם מדובר ביהודים שממתינים לעלייה, אולי על מעגלים מתרחבים של קרובים וקרובי קרובים. תהיה איתנו כאן אחת הקוראות לבצע את העלייה של הממתינים במחנות. אנחנו מנגד נציג בפניה כמה שאלות, כמה תהיות על זיקתם של הממתינים ליהדות ולישראל. האם אכן ניתן ונכון ואפשרי לקבל את כולם באופן גורף ומוחלט, ומי מבטיח שזו הפעם האחרונה שאנחנו נשמע את הבקשה הזו, לאחר שבקשות קודמות, איך לומר, השתנו עם השנים. פרשת תקווי ברקן מפנה את תשומת הלב לדרישותיו של בדץ העדה החרדית מיקבים ברחבי הארץ כדי לקבל את הכשרות מטעמו. מסתבר שהדרישות הללו לא פעם נוגעות, לא נוגעות בכלל לענייני ההלכה, ואנחנו נשוחח על כך עם אלוף משנה במילואים ארז וינר, הוא מנכ״ל יקבי ירושלים, גם הוא נתקל בדרישות התמועות של בדץ העדה החרדית. הוא יספר לנו כאן על הדרישות הללו והתגובות שלו עליהן. נדבר גם על ההתעללויות בגני הילדים. אכן, האם אכן התקנת מצלמות בגנים היא זו שתיתן מענה לתופעה הכואבת והמאוסה הזו? את השאלה הזאת אנחנו נציב בפני הדוקטור שרון גילת יחיה, ראש אשכול לימודי גיל הרך בחוג לחינוך באקדמית גליל מערבי. נשאל, יפתור את הבעיה או לא? אולי. ביום שני הקרוב תתקיים בוועדת החינוך של הכנסת הצבעה על הרפורמה בחוק החינוך המיוחד. להצעה הזאת, להצעת הרפורמה, מתנגדים הורים רבים לילדים בעלי צרכים מיוחדים. תהיה איתנו כאן עורכת הדין אביבית ברקאי. היא אחראית תחום חינוך של ארגון בזכות. היא אחת ממובילות המאבק בהצעת החוק. נשמע ממנה מדוע. נדבר גם עם מנהל מחוז ירושלים של קופת חולים מכבי, גידי לשץ, על התמורות שהתחוללו בשנים האחרונות במחוז, שהוא הגדול מבין חמשת המחוזות של הקופה, ובו למעלה מחצי מיליון לקוחות. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. סוגיית העולים מאתיופיה מעסיקה אותנו בימים האחרונים, ולא רק בעקבות פרשת ינות ברקן. אנחנו זוכרים שהחלטת הממשלה על העלאתם של עוד 1,000 לפחות מ-8,000 הממתינים לעלייה לישראל באדיס ובגונדר אמורה הייתה להתקבל כבר לפני כ-3 חודשים, אבל הדיון בממשלה לא התקיים מאז. הסוגיה הזאת מסעירה, אפשר לומר, את מסדרונות הכנסת, יש הרבה מאוד חילוקי דעות, ודנים, האם באמת מדובר ביהודים שממתינים לעלייה, אולי על מעגלים מתרחבים והולכים של קרובים וקרובי קרובים, וסוגיות נוספות שנמצאות בסימן שאלה. איתנו נמצאת על קו הטלפון מנכ"לית עמותת פידל, שפועלת לשילוב חברתי של יוצאי אתיופיה במערכות השונות בישראל, מיכל אברה סמואל, שלום לך.
שלום רב.
את רואה את הסערה הזאת ככה בכנסת ומחוץ לכנסת, ומה את אומרת? אפשר לפתור את הסוגיה הזו?
אני חושבת שזו סוגיה שבקלות הממשלה יכולה לפתור אותה בהחלטה מאוד אמיצה, של קודם כל צריך לדבר על 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 סוגיה הזאת של למה המדינה מתלבטת אם לעלות יהודים או לא לעלות יהודים. הניסיון הוא באמת לצבוע את זה במקום שהקהילה יש לה שורשים, היא קהילה שממתינה המון שנים באדיס ובגונדר, וצריך לקבל החלטה לסגור אחת ולתמיד את המחנות האלה. הניסיון להחליט את מי מביאים, את מי לא מביאים, זה 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 פוגע לא רק באלה שנמצאים שם וממתינים, זה גם פוגע בחוצה משפחות שנמצאות פה, כי יש פה משפחות שהחלק מהמשפחות שלהם התקבלה החלטה להביא אותם וחלק לא, וראוי שהמדינה תבנה בעצם בנתה קריטריון וצריכה לעמוד בזה ולנהוג באומץ ולהחליט להביא אותם.
אבל הקריטריון הזה, את יודעת היטב, מיכל, הקריטריון הזה השתנה במהלך השנים. לפני משהו כמו 10 שנים קבעו מכסה מסוימת ואמרו, זהו, בדקנו, זה המספר, 8,000 נדמה לי אנשים, אלה, זה המספר שיסגור את עניין העולים היהודים, יותר לא יהיו יהודים כנראה באתיופיה. עברו עוד כמה שנים וזה התרחב לעוד כמה אלפים, והעלו גם אותם, ואז שוב יתרחב, כי הרי אין דבר על הסוף. אם יעלו, נאמר, את כל 8,000 אנשים שמחכים כרגע במחנות, גם להם יש קרובי משפחה, שגם הם יגידו, אנחנו נקראים ודואגים להם, ורוצים לראות אותם כאן איתנו. איך אפשר לשים את הגבול?
אבל אנחנו צריכים להבין שכבר מלפני 10 שנים המדינה גוררת רגליים ולא ביצעה את החלטותיה. אם היא הייתה מקבלת החלטה ומביאה את אותם יהודים שיש להם באמת את הזיקה למדינת ישראל ולהביא אותם וסוגרים, וכל יהודי שהיום בכל מדינה אחרת שרוצה לעלות לפתוח שגרירות באדיס, יש שגרירות באדיס, ודרך זה להביא באופן מסודר למי שיש לו יהודי, מי שיהודי ויש לו זיקה ולהגיע, אבל המדינה, אם זה שרה קליטה, אם זה שרה פנים, והממשלה עצמה גררה את הרגליים. אני חושבת שצריך לדבר על זה, מה קורה לצעירים וצעירות ומשפחות שאנחנו כפידל מתמודדים איתם היום בשטח, גם בבתי ספר, גם בשכונות השונות, שמשפחות שקרועות. זה לא יכול להיות שהבת פה והאימא לא הגיע, או האבא לא הגיע, או הסבתא לא מגיע.
אז בואי נאמר ככה, מיכל. נניח שנעלה את אותה סבתא, או נעלה את אותה בת שעדיין נשארו שם. לאותה בת אין עוד קרובי משפחה שירצו לעלות? זאת אומרת, הרי יכול להיות שבאמת הגיעה המדינה למסקנה, ואולי אפילו עם שיחות עם נכבדים בעדה, שאומרים, זהו, מי שנמצא שם כבר לא יהודים. אמנם זה מעגלים מתרחבים, והזיקה היא כבר לא זיקה של ממש יהודים, אבל, ואם אנחנו צריכים לקבוע, אז זה אומר לא להעלות, ואולי מההחלטה הזאת המדינה רוצה להישמר.
לא, אני חושבת שיש, הייתה החלטה, וישנם רישומים שהם מאוד מדויקים וברורים, גם לאלה מהקהילה שמתנגדים. אני חושבת שכהחלטה, הממשלה צריכה לקחת אחריות ולהביא את אלה שרשומים, וכולם יודעים שזה אינטרסים שיש להם מעגלים שונים. הממשלה צריכה להחליט לטובת החברה הישראלית, לטובתנו ולטובת הגידול של הילדים במדינה הזאת, להביא את מי שנמצאים כבר ומחכים ולסגור את המחנה, ולהחליט שמי שמשם, מי שירצה לעלות ויש לו זיקה, לבדוק את זה באופן אינדיבידואלי ולא כקבוצה. ומבחינתי את ההחלטה הזאת כהחלטה אמיתה, המדינה צריכה לא לגרור רגליים ולהחליט החלטה.
איך היית מקבלת מצב שבו באמת היו מחליטים זהו, נכנסים לחדר, לא יוצאים ממנו עד שיש החלטה, ויצאו מהחדר הזה אחרי 3-4 ימים, ולא משנה כמה זמן ייקח להם, עם החלטה שאומרת, מתוך ה-8,000 אנחנו מעלים 2,500. מה יהיה עם השאר? העדה תקבל את זה? הם יקבלו את זה? המשפחות שנשארות יקבלו את זה? אולי באמת כל החלטה שהממשלה תקבל כאן היא החלטה קורעת ומסובכת.
בכל זאת, המדינה צריכה לקבל החלטה, כי לא לקבל החלטה משמע לפגוע גם באלה שנמצאים פה, וגם במשפחות שמחכות שם. כי בסוף באמת יש שם ילודה, יש שם סבל, יש שם אימות של דפוסים שמבחינתנו צריכים לעבוד עליהם פה במדינה. וכל החלטה, כי המדינה צריכה לקבל החלטה. החלטה זה אומר להיות אמיתי ולקבל החלטה שהיא גם לא תהיה מושלמת, לא לנו כבני הקהילה ולא להם כחברה. כקהילה, אבל בסופו של דבר אני חושבת שהסוגיה שאנחנו צריכים באמת לשים אותה על האצבע, למה הממשלה מתמעמת דווקא בסוגיה הזאת שהיא קשורה ליוצאי אתיופיה. הרי אנחנו יודעים שהמדינה המוסדות שלה הולכים ומחפשים יהודים בזכוכית מגדלת במקומות אחרים בעולם, ולמה דווקא לאורך עשור הנושא של יוצאי אתיופיה הוא הפך להיות מקור לאין תקציב, יש בעיה, צריך לבדוק את זהותם ולא זהותם. אני חושבת שיש קהילה שמחכה וזקוקה להחלטה של הממשלה ולהביא אותה לפה ולהחליט ולסגור את הסיפור הזה. זה לא יכול להיות, זה לא טוב.
מה שאת אומרת לנו בעצם, מעבר לשאלה מה צריך לעשות איתם כרגע, יש לנו כאן 10 שנים שבהם המדינה מתנהלת, את לא אומרת את המילה עדיין מתחילת השיחה שלנו, אבל המדינה מתנהלת בגזענות, כי במקומות אחרים היא מחפשת יהודים ומוצאת להם קשרים מהשמיים ומהארץ, וכאן כשמדובר בקהילה ספציפית באתיופיה, 8,000 איש, המדינה מתמעמת, לא מקבלת החלטות, ואת ההחלטות שהיא קיבלה היא לא מיישמת, נכון?
אני אומרת שהמדינה יש לה אחריות מאוד מאוד גדולה לקבל החלטה ולהביא את העולים. ואנחנו נצבע את זה בגזענות, אנחנו נצבע את זה באפליה, נצבע את זה בכל צבע שאפשר. יש עובדה מוגמרת שהממשלה מסיבות שלה והיא לא מצליחה לקיים את ההחלטות שלה.
איך את מתייחסת למתנגדים? ואנחנו מדברים על קייסים מאוד מכובדים, אנשי ציבור מתוך הקהילה, פעילים גם חברתיים וגם פעילים בכלל שנמצאים בתוך הקהילה ואומרים, מי שנמצא שם זה כרגע לא יהודים, וזה כבר הרבה שנים לא יהודים שנמצאים במחנות ומחכים. מדובר באנשים שאפילו הם ככה טוענים שרדפו את הקהילה היהודית במשך הרבה מאוד שנים, אנשים נוצרים או מתנצרים, אנשי מיסיון לפעמים שפעלו שם בצורה מאוד מאוד לא הוגנת, לא הגונה. יש כאלה שאפילו מאשימים במעשי רצח והתעללות כלפי הקהילה היהודית בית ישראל, והיום הם באים ואומרים, בוא נתפוס טרמפ על העלייה הזאת ונגיע לישראל ונזכה בכל מה שמדינת ישראל מעניקה לעולים. וזה אנשים מתוך הקהילה של עולי אתיופיה, זה לא אנשים גזעניים לבנים, נקרא לזה במרכאות.
תראה, זאת סוגיה שאנחנו כבני הקהילה צריכים לבחון אותה מצד אחד. מצד שני, אני חושבת שפעילים, כל מי שהגדרת אותם, אני חושבת שצריכים להיכנס לעומק, לבחון את הנושא, ולא לתת בהצהרות שהן פוגעות בנו כקהילה.
כן, אנחנו מדברים על קייסים מאוד מכובדים שאומרים את זה.
תראה, אני באמת, אני כגוף שעוסק בחינוך ועובד בשטח ופוגש משפחות וילדים שקרואים. כל דאגתי מבחינתי כארגון, כפידל, אנחנו, איך אנחנו מאחדים משפחות שיוכלו לבנות את החיים שלהם פה, איך אנחנו, את הדור שכבר נמצא פה, יכול לפרוץ ולהוביל את המדינה ביחד, וילד שההורים שלו או המשפחה שלו קרואה, והוא לא יכול לתת את המקסימום שלו בשביל להצליח, או עובד קשה בשביל לשלוח כסף לתמוך במשפחה שלו, זה נושא שמבחינתי חשוב להתמודד איתו, ומבחינתי מי שצריך לקבל את ההחלטות האלה, לא פעילים כאלה שמוצא חן בעיניי או לא מוצא חן בעיניהם, או כבודם של הקייסים באמת הוא כבודם, אלא להחליט שהממשלה היא הזאת המבצעת את ההחלטותיה, וצריכה לקיים את ההחלטה שביצעה.
את מתארת לנו את המציאות הבאמת מרגשת וקשה של ילדים שרוצים לראות, לפגוש את המשפחות שלהם, וזה זה, זה הורים או סבא או דוד או דודה, וזה לא משנה באיזה, הם רוצים את המשפחה שלהם פה, והם מרגישים קרועים ומרגישים מתוסכלים. העניין הוא שהטרגדיה האישית נפגשת כאן עם סיפור אולי יותר גדול שעליו לא מדברים, וזה, ושוב, אני מזכיר קייסים דווקא כי הם מנהיגי הקהילה, וכי הם העמיקו, והם אומרים, אנחנו מכירים באופן אישי את האנשים שרדפו את הקהילה, שהתעמרו בקהילה, והיום
אני חושבת הנושא הוא מורכב. ברור שזה מורכב לכל הצדדים, וברור שהרבה יותר קל להתפס למקומות האלה, ואני לא מזלזלת באלה שעברו קשיים או רדפו אותם. אני חושבת שאנחנו חיים במדינה שמדינה יכולה להחליט להביא יהודים מכל העולם, ואני מבחינתי כחלק מאמירה שלי זה שהמדינה בנתה את הקריטריון, עשתה את המיפוי, ויש כרגע קרוב ל-8,000 שמדברים עליהם. אני חושבת שהמדינה לא תיפול ולא תקום על ה-8,000 האלה, היא צריכה להחליט להביא אותם כדי לסגור את הסגה הזאת. ואני חושבת שגם כמי שלי אין משפחה באתיופיה, המשפחה שלי עלו גם במבצע, אני עליתי במבצע משה, ורוב המשפחה שלי עלו במבצע שלמה. אני חושבת שגם אנחנו כקהילה וגם ההורים שלי עברו רדיפה על ידי נוצרים ביותנו יהודים, ואני כילדה זוכרת את זה, ואני חושבת שיש חוויות כמו שהיהודים באירופה נרדפו, היו רדיפות כאלה, ואני חושבת ש8,000 שמחכים, זה לא צריך להיות המקום שבו אנחנו צריכים לשתות.
בסיפור האישי שלך, וגם אם תגלי שה8,000 האלה הם יוצאי אותם קהילות שרדפו את המשפחה שלך, אותם סיפורים שגדלת עליהם, עלייך זה יהיה מקובל? אז זה לא עניין של כמות.
תראה.
8,000 או 80,000. מדובר פה במספר אנשים שאולי שייכים לקבוצה הנוצרית שרדפה את המשפחה שלך, כמו משפחות אחרות.
אבל עם כל הכבוד, אני באמת, זה לא אתה ואני יכולים לפתור את הבעיה הזאת בשיח מאות של כמה דקות, אלא אני חושבת שזו החלטת ממשלה שצריכה, יש לה את המנגנונים, יש לה את הזרועות לבדוק ולבחון. לצד כל אותם מתנגדים שאתה מדבר עליהם, יש גם הרבה קסים ופעילים שהנושא הזה הוא חשוב להם, ויודעים לעשות את הרשימות האלה וכן תומכים בסיפור הזה. ואני חושבת שגם לצבוע את זה בכל כך הרבה רדיפה סיפור של זה, זה לדעתי זה תמוע. ואני חושבת שוב, אני בהחלט לאור מה שאנחנו חווים בחברה הישראלית, לא מזמן היה לנו את הסיפור, אתמול הרשת געשה וכולם באמת הזדעזענו מגזענות ואפליה שנעשתה ביינות ברקן. אני חושבת שזה ממחיש את מידת המקום שלנו בתוך החברה הישראלית והניסיון ההולך והגובר כל הזמן להטיל ספק ביהדות שלנו, וזה המקום שאנחנו צריכים לבחון אותו לעומק.
אני חייב מיכל רק להעיר הערה, שמעתי אותה דווקא פעיל חברתי מהקהילה של יוצאי אתיופיה, והוא אמר, בהתייחס לסיפור הזה של עקבי ברקן, הוא אמר, יכול להיות שבאיזשהו מקום בעדה החרדית, שנותנים את הבדץ לעקבי ברקן ולמקומות אחרים, יודעים שבנגלות האחרונות של העלייה עלו גם נוצרים, ומכיוון שאני לא יכול להיות...
לא, בכלל, זה באמת לרדת...
כן?
זה באמת לרדת לרזולוציות שהן מאוד קטנוניות מבחינתי, ואני חושבת שהמעשה שהיה בברקן, אי אפשר לצבוע את זה בסיפור הזה, זה גזענות לשמה. אני לא פחות יהודייה ממך או מיהודי לובש, וגם החבר'ה האלה שהיו שם בברקן היו דתיים עם כיפות שחורות ועם ציציות, ושדווקא הוכשרו ולמדו גם במוסדות המאוד מאוד אורתודוקסים, ולצבוע את זה למקום הזה, זה ממש ממש ביזיון ולא מכבד.
אני רק מציין, כמו שאמרתי, לא אני אמרתי את האמירה הזאת,
אבל
בסדר, גם הוא דווקא אמר את זה מישהו מתוך העדה, אבל אני רוצה באמת...
תודה, אבל אנחנו, זה רק אומר, זה רק אני חייבת להגיד שזה אומר שהדעות חלוקות בקהילה, זה אומר שזה חלק גדול מהתכונה היהודית המאוד אופיינית, שיש הרבה דעות,
אוקיי, אז כמו שאמרת, הממשלה צריכה לקבל את ההחלטה. יכול להיות שהיא מתמאמת בגלל שהיא שומעת עמדות מכאן ומכאן שמגיעות מתוך העדה עצמה, והיא קצת ככה חוששת מכל החלטה שהיא תקבל. אנחנו נראה לאן הדברים האלה מתקדמים.
מעולה, אני רק מציין שבאמת אנחנו לקראת חופשת הקיץ, כל הילדים יוצאים לחופשה שישמרו ושבאמת יגיעו לפעילות של פידל בהמוניהם, ונעבור קיץ בטוח ומענה.
וזה הכי חשוב. מנכ"לית עמותת פידל, מיכל אברה סמואל, תודה רבה לך. כל טוב.
תודה רבה.
שלום. שלום, אנחנו אומרים למנכ״ל עקבי ירושלים, אלוף משנה במילואים, ארז וינר, שלום לך.
שלום, שלום.
אנחנו בעקבות סערת ברקן והעדה החרדית, אני לא יודע אם הסערה היא יותר סערת עקבי ברקן או סערת העדה החרדית והדרישות שלה גם כלפי העדה האתיופית וכלפי עניינים נוספים, ואתה מספר לנו על כך שגם ממכם בעקבי ירושלים דרשו אנשי הבדץ, בדץ העדה החרדית, דרישות שונות ומגוונות שנענו, איך לומר, אחרת. אז בוא ספר לנו על זה.
תראה, קודם כל העניין הוא באמת בדץ העדה החרדית, הוא לא עקבי ברקן. עקבי ברקן זה חברה מסחרית, כמונו, שבסוף רוצים להתפרנס, רוצים לייצר מוצר טוב ולמכור אותו. בדץ העדה החרדית הוא גוף שמשתמש ב... כוח המסחרי שהוא צבר לעצמו כדי לקבוע כל מיני כללים וקביעות, והקביעות האלה, צריך לומר, הן לא תמיד עקביות ולא תמיד הלכתיות, הן הרבה פעמים נועדו לשרת בעיקר את המעמדו של הבדץ. אז גם אני פניתי אליהם לפני כשנה ויותר, ורצינו לבדוק אפשרות מסחרית, כי אין לי בעיית כשרות, יש לי פה 5 חותמות כשרות, אני מה שנקרא מרגיש שקט וסמוך לשתות את היין שלי ולמכור אותו בתור יין כשר, אבל שיקול מסחרי, ופנינו, ועשינו סוג של מסע ומתן, מתחיל עם כל הדרישות הכספיות הגדולות, שאיתם הגענו לעמק השווה, ואז נכנסו כל מיני דרישות של להזיז אנשים מתפקידם, כי הוא לא מספיק דתי, כי הוא לא מספיק ירא שמיים, ועוד כל מיני קביעות שלא מצאו חן בעיניי, ובסופו של דבר, שנקרא, ליוויתי אותם יפה לדלת וויתרתי על על הכשרות הזאת.
זאת אומרת, הדרישה היא לא במקרה שאנחנו מדברים עליו ומסעיר את כולנו, זה המקרה האתיופי נקרא לזה ככה, אבל אתה אומר לנו גם בדרישה של גם בדרישות של אנשים ישראלים,
למשל האם כיפה סרוגה זה מספיק דתי כן או לא, ועוד דרישות כאלה ואחרות שאני חושב שלא מקומן בסוף, כשהם רוצים, בוא נגיד ככה, כשהם רוצים להכשיר ושיש להם אינטרס, אז אני הייתי במפעל ביקב באיטליה, יקב לא יהודי, כן, לא שאתיופים עובדים שם, גויים גמורים עובדים שם, וביקב הזה באיטליה, של יקב של גויים גמורים, שמגיע בדץ בית יוסף, עושה לו תהליך ארוך של הכשרה ובדיקה וכו וכו, מגיע משגיח של בדץ עדה חרדית, מה שנקרא, שם זה נוח לו, אז הוא מסתמך על על הבדץ בית יוסף שעשה את העבודה בשבילו. במקומות אחרים, פתאום זה כן טוב ולא טוב. אני בעניין הזה, גם במערייה הצבאית, בזמנו אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהיה סיפור קשה מאוד של הרבה מאוד אגונות של לוחמי צה"ל שנפלו והיו בחזקת נהדרים, הרב עובדיה יוסף הוא זה שקם ועשה את הצעד האמיץ והנועז בזמנו, ועשה עבודת נמלים כדי לשבת ולהכשיר ולהתיר את אותן אגונות. וגם בסוגיה של האתיופים, אני סמוך ובטוח שאם הוא סמך את ידו על העניין הזה, מי אנחנו שנבוא ונתחיל לפקפק ונתחיל להעלות קושיות. וכשנוח להם, אז הם יודעים לקבל את, שנקרא, את עמדת הכלל ואת עמדות המדינה. כשפחות נוח להם, אז הם קובעים קביעות. הם די מנסים לצב את עצמם כאל סוג של אליטיזם. ואותי זה הכעיס בזמנו.
אז בעצם הם באו אליך בדרישות האלה, ואתה מה, אמרת להם לא צריך וזהו, מוותרים על כל מה שסיכמנו עד עכשיו?
לא, מוותרים על הכשרות שלכם. אמשיך
ובין הדרישות שלהם היה גם ברמה של אדם עם כיפה סרוגה שלא ייגע ביין?
לא, לא, שוב, אני לא רוצה להיכנס פה, כי יש פה בסוף עניינים גם של, אתה יודע, של אנשים ופרטים. בסוף הם רצו להזיז אנשים מסוימים מתפקידם. אנשים שעובדים, עבדו ועובדים ביקב, ושאר הכשרויות סומכות את ידיהם על התהליך שמתבצע, והם ביקשו להזיז אותו מתפקידם, כי מבחינתם זה לא מספיק טוב. והסבירו לי כמה זה כדאי לי מסחרית, שאם רק נעשה את זה, אז המחירות שלי יעלו, וזה יוכיח את עצמו. אנחנו נעדפנו כאן להישאר עם האמת שלנו, ולוותר על ה...
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, בתור מי שמתעסק באמת במכירת ינות, כל הסיפור הזה שפתאום עולה, הוא לא נוח לכם בעצם, כי אולי זה לא נעים, ואולי אנחנו, זה עניין כמותי, אבל בואו עכשיו נרחיב קצת את היריעה. לא נעים לומר שאדם חילוני לא יעבור גם כשרות מקלה, גם כשרות של הרבנות, לא יעבור, וידרשו ממנו כל מיני דרישות, שגם הן יכולות לקבל מראית עין של גזענות, אליטיזם, או התבטאות אחרת שלא נשמעת נעים בתקשורת.
לא, תראה, אני לא חושב שיש פה עניין של גזענות או אליטיזם, כי יש הבדל גדול. בואו נגיד את זה ככה. אם הדרישה ההלכתית היום של כלל הקשרויות היא שמי שנוגע ביין יהיה יהודי שומר שבת, ואז אתה אומר, מבחינתי, הכלל הוא יהודי שומר שבת שיגע ביין, וזה כמו כלל שיש בענייני שחיטה ובעניינים נוספים אחרים, אבל הוא יכול להיות יהודי שומר שבת אשכנזי, יהודי שומר שבת ספרדי, יהודי שומר שבת עולה חדש מרוסיה, יהודי שומר שבת אתיופי. זה בסדר, זה משהו אחד. אבל פה לעשות הבחנה, שהיא מעבר לזה, הרי אותם, אני לא מכיר את אותם עובדים שמדובר עליהם בברקן, אבל מה שראיתי בטלוויזיה, אנשים שנראים, מה שנקרא, בעלי חזות חרדית, כיפות, זקנים, זאת אומרת, זה לא אנשים שאתה יודע, עצפו אותם מהרחוב, ולבוא ולהתחיל לפקפק, גם לא אנשים צעירים, לא ילדים בני 18, פתאום לבוא ולקרוא תיגר על יהדותם. זה נראה לי משהו שהוא פסול ולא ראוי, וזה נכון שבענייני יין יש את אותם חומרות של מי שנוגע בצורה ישירה ביין, צריך להיות שומר שבת. אפשר גם על זה להתווכח וגם על זה לפתוח לדיון הלכתי, אבל לא, באמת פה אני לא רואה תפקידי ומעמדי בעניין הזה. יש גדולי דור שידונו ויבחנו האם עניין של נסך בימינו, מה מהותו ומה הכללתו. קטונתי.
בסופו של יום אתה יודע שהפסדתם?
בסופו של יום, כלכלית. אני מאמין, תראה, אני שוב, יכול להיות שהפסדתי נתח שוק ונתח מחירות מסוים, אבל הרווחתי עובדים טובים ומרוצים, והרווחתי, אתה יודע, שאני יכול, כשאתה קם בבוקר מסתכל בריא, אתה צריך בסוף להיות שלם עם עצמך לפני הכל, ואני מאמין, אתה יודע, שמלמעלה הדברים מסתדרים, ובסוף אתה לא מפסיד מזה שאתה עושה דברים נכונים.
ארז וינר, מנכ״ל יקבי ירושלים, אלוף משנה במילואים, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, תודה.
יום טוב.
יום טוב.
כעת אנחנו רוצים לעבור לסוגיה שמטרידה אותנו לא פעם בימים האחרונים, עם כל החשיפות התקשורתיות המצולמות, הכואבות והמטרידות, ואנחנו מדברים על ההתעללויות והפגיעות בגני הילדים, ולשאול פשוט שאלה מאוד פשוטה, האם באמת התקנת מצלמות בגנים תיתן מזור ומענה לסוגיה הזאת? איתה נמצאת על קו הטלפון, הדוקטור שרון גילת יחיא, שלום לך.
שלום.
ראש אשכול לימודי גיל הרך, בחוג לחינוך אקדמית גליל מערבי, ואת אומרת שלא כדאי למהר בעניין הזה של המצלמות.
אני בכללי חושבת שכפייה של מצלמות בגנים זה לא הפתרון. אני חושבת שאם יש גננות שמתוך רצון טוב מוכנות לשים מצלמות בגנים, זה מראה שוואלה, אין להם מה להסתיר וזה... וזה, אני חושבת שזה כמשהו שבונה אמון בין הורים לגננות, זה דבר חיובי. גננת שרוצה להתעלל, תתעלל גם אם יש מצלמות, כך כמו שבמקרים האחרונים, שגם בגנים, גם במקרה עם יסמין, שהייתה מצלמה בגן, בכל זאת זה לא מנע מההתרחשות של המקרה המצער, כך שמצלמות זה לא הפתרון. הפתרון צריך להיות מערכתי. אני חושבת שאנשים שצריכים לטפל בילדים בגיל הזה, זה הגיל החשוב ביותר, ואנשים שצריכים לטפל בגיל הזה צריכים להיות אנשי מקצוע, אנשים שלמדו תואר, יש להם תואר בתחום, הם התמחו בתחום הזה כמו שעושים אצלנו במכללה, והם לומדים איך לטפל בילדים, לא במובן של להחליף חיתולים, אלא את הצרכים שלהם מבחינה רגשית, מבחינה קוגניטיבית, להבין את הגיל הזה, זה הגיל החשוב ביותר, ומי שמטפל בילדים בגיל הזה צריך להיות מומחה ומקצוען.
אבל בכל זאת, על הנושא הזה של המצלמות, את אומרת, זה לא פתרון, כי מי שתתעלל, תתעלל בכל מצב. אבל אולי...
וגם יש לזה גם היבט שלילי בעיניי נוסף, כי זה גורם לזה שההורים ישבו כל היום בבית מול המצלמות, ואז... יגידו לגננת, תקשיבי, חצי שעה הילד שלי ישב באיזה פינה ולא ניגשת אליו. כאילו זה גם מביא את ההורים לאיזה שהיא, לא רוצה להגיד מעורבות, התערבו אותי יותר בגן, שזה גם לא מאפשר איזשהו ניהול של גן תקין. צריך שיהיה אמון בין הורים לגננות. אם המצלמות עוזרות לבניית אמון, אני לא נגד מצלמות, אבל זה לא יכול להיות הפתרון. זה לא יכול להיות הפתרון המלבדי. זה לא ימנע את התופעה. צריך לדעת מי האנשים שמטפלים בילדים בגילאים האלה. היום כל אחד יכול לפתוח אצלו בבית בסלון גן. מה אני צריכה? רישיון עסק? ילדים זה לא עסק. אין היום שום פיקוח על מי היום פותח גנים. כל אחד יכול לפתוח פעוטות של 5-6 ילדים בגן, בסלון לבית שלו, וואלה. סבבה, אף אחד לא יודע מזה.
בעצם מה שאת אומרת, צריך להעביר את זה, צריך להעביר את כל הנושא הזה של הגנים תחת איזושהי אחריות סבירה. זאת אומרת משרד חינוך.
נכון. ואני יודעת שיש יוזמת חקיקה כרגע. אני יודעת שמדברים על זה כבר הרבה זמן. אני לא זוכרת מי החבר כנסת שמקדם את הנושא, אבל ברח לי כרגע השם.
אוקיי, אוקיי.
אבל אני חושבת זה הכיוון, צריך לפקח לתחום, כמו שעד גיל 5 הורידו את זה לגיל 3, שוב, הסיבה אולי הייתה כלכלית, אבל אני חושבת שבגדול זה הכניס יותר פיקוח גם למסגרות שמגיל 3 ועד גיל 6, והצד הבא צריך להיות מגיל 0 עד גיל 3, צריך שיהיה גורם מקצועי שיפקח על הגיל הזה, ולא...
כרגע, בואי נאמר ככה, כרגע מה המצב? המצב הוא שזה נמצא תחת אחריות משרד התמ"ת, משרד הכלכלה, ומה הדרישות באמת מעבר לרישיון עסק? בודקים משהו, מגיעים לראות,
לא.
את, מגיעים לראות את המקום, לראות ש, שהמקום נקי, שהמקום מסודר,
כן, כן,
שיש
כן,
שירותים.
כן,
מה,
כן.
מה נדרשת מפעילת מעון או מפעיל מעון?
לראות שיש באמת, שיש איזשהם תנאים סניטריים, שיש, שזה, שזה נקי, שזה בטיחותי, משהו כזה, כן? אבל זה, אבל זה, אבל זה לא, לא בודקים האם האישה הזאת היא, יודעת מה המשמעות של לטפל בילדים בגילאים האלה, מבחינה חינוכית, מבחינה פדגוגית, מבחינה רגשית, מה הם צריכים, מה הם לא צריכים, זה גיל, זה הגיל החשוב ביותר. אם אנחנו לא נשקיע בגיל הזה, אז אנחנו נטפל בכל מיני בעיות של ילדים אחר כך בגיל 15-16. זה הגיל הכי הכי משמעותי, מה שלא עושים בגיל הזה, אחר כך זה בחייה לדורות. אם אנחנו בונים את התשתית מהיסוד בגילאים האלה, נותנים לילדים את ה... את ההכלה, את, את הצרכים הרגשיים שלהם, את הגירויים הנכונים, כך שהם התפתחו מבחינה שפתית ושכלית וקוגניטיבית ורגשית. זה צריך להינתן בגיל, 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 בגילים הצעירים ביותר. אז ההתפתחות אחר כך, אנחנו בונים רצף התפתחותי נכון ומדויק. אנשים שצריך לוודא, שאנשים שעוסקים ועובדים עם ילדים בגילים האלה, יודעים מה הם עושים. היום אין שום פיקוח על זה.
עכשיו, ואת אומרת לנו את הנושא הזה שצריך ללמד את מי שאחראי למקומות האלה, ללמד ולקבל תואר וכו'. השאלה אם כל הנושא הדידקטי הזה, שלוקח כמה שנים ללמוד אותו, והאקדמיה, האקדמיזציה הזאת של הטיפול בילדים, לא מוחקת קצת את הרגש, קצת את החום.
בכלל לא.
מי שיתקבל וירצה לשבת את אותם 3-4-5 שנים של לימוד, זה יותר אנשים בעלי, או נשים, זה לא משנה, בעלי ראייה או הסתכלות לימודית, עיונית, או סיכויי הצלחה לימודיים, ופחות רגש, חום, אימהות. משפחתיות, אולי.
למה אתה חושב שאנשים לומדים באקדמיה? יש לי קורס שלם שנדברת על התפתחות רגשית, בגיל הרך, קורס שלם, זאת אומרת, אנחנו להפך. אני חושבת שאנשים שבאים ללמוד בגיל הרך, הם באים כי הם אוהבים את הגיל הזה. הם לא באות לגיל הזה בגלל שהם, הם בחרו את זה כי מתוך אהבה לחינוך ומתוך אהבה לילדים ומתוך רצון לעשות את זה, אבל בצורה נכונה. להפך, אני לא חום ואהבה זה הדבר הכי חשוב לילדים בגיל הרך, אבל יש עוד דברים שחשובים, ואני חושבת שמי שלא היה מזיק, מי שהיה עובד עם ילדים בגיל האלה, היה עושה את זה ממקום יותר מקצועי ומדויק, עם כל העניין של הרגש. אני לא, להפך, רגש זה הדבר הכי חשוב, אבל זה עובדה שזה לא מספיק, הנה, אנחנו עדים לכל מיני תופעות, לא עלינו.
להבנתך ולהכרתך את המטריה, אנחנו צפויים לעוד הרבה חשיפות צילומיות מדהיגות כאלה?
אני לא יודעת עם הרבה, ואני גם, לא, אני גם אגיד בזהירות שאני גם אם אני יכול לשלח אנשים ללמוד, אני לא בטוחה שהתופעה תיעלם לגמרי. זה לא מבטיח, אבל לפחות יהיה איזשהו תהליך של סינון, של מי האנשים שהולכים לעבוד עם ילדים בגילאים האלה. אני מאוד מקווה שלא, אני מאוד מקווה שהמקרים האלה שלצערנו מעט לעת נחשפים יגרמו לעשיית חושבים. אני חושבת שההד הציבורי הוא חשוב, זה שמתעוררים וזה שמדברים על זה, זה דבר שהוא בעיניי חשוב, ואני מקווה שהרפורמה לא תהיה רק להתקין מצלמות, אלא פתרון יהיה מערכתי יותר עם יוזמת חקיקה יותר תשתיתית של לראות מי האנשים שהולכים למקומות האלה, ולא רק איך לתת מענה טכנולוגי. זה לא הפתרון.
דוקטור שרון גילת יחיא, ראש אשכול לימודי גיל הרך, החוג לחינוך, אקדמית גליל מערבי, תודה רבה לך על הדברים. יום טוב.
תודה לכם, יום טוב.
ביום שני הקרוב תתקיים בוועדת החינוך של הכנסת הצבעה על הרפורמה המתוכננת בחוק החינוך המיוחד. רפורמה שיש לה מתנגדים לא מעטים, הורים רבים לילדים בעלי צרכים מיוחדים מתנגדים ונאבקים ברפורמה הזאת. אנחנו רוצים לשוחח עם אחת ממובילות המאבק, עורכת הדין אביבית ברקאי, שלום לך.
שלום וברכה.
אחראית תחום חינוך בארגון בזכות, וכמו שאמרנו, אחת ממובילי המאבק הזה. אז בואי תסבירי לנו, אנשים שלא כל כך מצויים בפרטים, מה המצב כרגע, את איזה מצב רוצים לשנות ברפורמה, ולמה זה לא טוב, כמו שכולם אולי היו רוצים לחשוב.
כן. אז הרפורמה באמת באה לתקן את המנגנון של ההשמה של ילדים צריכים מיוחדים בתוך מערכת החינוך, אבל ביחד עם אותו שינוי מנגנון בעצם שינו גם או קיבעו ליתר דיוק את המצב המפלה שיש היום בין ילדים עם צרכים מיוחדים שמשולבים במערכת החינוך לבין ילדים עם צרכים מיוחדים שבעצם היום המערכת היא זו שמחליטה עבורם שילכו וילמדו בחינוך הנפרד, שזה אומר או כיתות חינוך מיוחד במסגרות חינוך רגילות או בתי ספר לחינוך מיוחד. מה שהרפורמה הזאת קובעת מעבר לשינוי המנגנון כמו שציינתי, שמעכשיו מי שעומד בראש הוועדה זה נציג משרד החינוך, כרי נכון לרפורמה הולכת להיות ועדה שבעצם אין בה איש.
את מדברת על ועדה, את מתכוונת הוועדה שמפנה את הילדים לפי השיקולים האמורים להיות מקצועיים. נכון?
נכון, אני מדברת על ועדות, מה שנקרא ועדות ההשמה היום, שבעצם הולכות לשנות את שמם לוועדות זכאות ואפיון. אותן ועדות בעצם יחליטו אם הילד נכנס בשער, אם הוא בעצם ילד עם צרכים מיוחדים שזכאי לשירותי חינוך מיוחדים, ואחרי שהם קבעו את הזכאות, הם בעצם הם קבעו את היקף סל השירותים שיקבע הילד. היום בעצם יש שתי ועדות, ועדות שילוב וועדות השמה. רוב הילדים שמשולבים עוברים דרך ועדות השילוב. ועדות השילוב הן ועדות בית ספריות, שמי שמרכיב אותם זה אנשים שמכירים את הילד. מעכשיו בעצם אין יותר ועדות שילוב, יש רק ועדה אחת, ועדת זכאות ואפיון, שכמו שציינתי קודם, אין שם אנשים שמכירים באמת, באמת את הילדים האלה, והם אלה שצריכים לקבוע גם אם הילד זכאי, וגם אם בעצם לכמה הוא זכאי.
רגע,
יש טבלה בחוק.
אני רוצה פשוט להבין את הנושא הזה של ועדות השילוב, את אומרת שבתוכן יש אנשים שמכירים את הילד, זה עד רמת הפרט?
בוודאי, היום ועדות שילוב הן ועדות בית ספריות. מי שמרכיב אותם זה מנהל בית ספר, וחלק מצוות בית הספר שמכיר את הילד, שמלמד את הילד, הם אלה בעצם שהילד מגיע אליהם, והם קובעות אם הילד זקוק לתמיכה נוספת של שירותי חינוך מיוחד, כדי לאפשר לו להשתלב בבית הספר. את הוועדות הללו בעצם משרד החינוך מבטל עכשיו, ובעצם קובע שיהיו רק ועדות זכאות ואפיון, שכל הילדים צריכים מיוחדים בעצם, למעט חלק שתייחס אליהם בהמשך, הם צריכים לעבור דרך ועדות הזכאות והאפיון, והיא זו שקובעת, הן אלה שיקבעו, האם הילד זכאי לשירותי חינוך מיוחד, ואם הוא זכאי, אז לכמה הוא זכאי, איזה שירותים יינתנו לו, כמה בעצם תקציב יופנה לבתי הספר כדי לאפשר לו שילוב. וזה החלק האחד. החלק השני בעצם, זה בעצם מהו היקף סל השירותים שיינתן לילדים האלה. משרד החינוך לצערי, במקום לאמץ את המלצות ועדת דורנר, הרי היו הרבה ועדות שדנו בכל הסוגיה הזאת של החינוך המיוחד. הוועדה האחרונה הייתה בשנת 2007, מי שעמד בראשה הייתה השופטת דורנר, והיא קבעה בעצם שצריכים לשנות את שינוי, את שיטת התקציב, כדי שבעצם ילד, ניתן יהיה לאפיין אותו, ניתן יהיה לומר כמה תקציב הוא צריך כדי לתת מענה לצרכים שלו, והתקציב הזה בעצם יהיה איתו, וההורה יוכל לבחור לאיזה סוג מסגרת לשלוח אותו, לחינוך מיוחד או לשילוב. כשהוא יודע מראש מה התקציב שמיועד עבור הילד שלו, שייתן מענה לצרכים שלו בכל אחת מהמסגרות. מה שבעצם משרד החינוך עושה כאן, הוא נותן להורים את זכות הבחירה, אבל הוא לא משנה את שיטת התקציב. זה אומר שאותו תקציב שיש היום לשילוב, שהוא לא מאפשר שילוב, שהוא חסר, שהוא מעלה צורים בעצם בסופו של דבר לבחור בחינוך הנפרד, זה התקציב שנשאר עבור ילדים משולבים. ועבור ילדים בחינוך המיוחד נשאר אותו סל שירותים עשיר במשאבים ועשיר בשירותים. ילדים בחינוך המיוחד מקבלים היום גם יום לימודים ארוך, גם שנת לימודים ארוכה, גם הזנה, גם מסעות. אלו שירותים שהרבה פעמים במסגרת השקלול של ההורים, איכן הילד ילמד, הם לוקחים אותם בחשבון, חלקם בלית ברירה. אגב, הרפורמה הזאת בעצם גם מקבעת את המצב הקיים, שהורים נאלצים לשלם מכספם עבור שירותים חסרים, ובכך זה יוצר מצב של שילוב לעשירים בלבד. היום הורים משקיעים אלפי שקלים מדי חודש, מאחר והמערכת לא מממנת את השירותים הללו. לעומת זאת, אם הם היו שולחים את הילדים שלהם לחינוך המיוחד, המערכת הייתה מממנת גם מממנת. ולכן בעצם המצב הזה של שילוב לעשירים בלבד הולך להיות מקובע בחקיקה הראשית. ילדים שנולדו למשפחות בעלי משאבים יוכלו להשתלב במערכת החינוך הרגילה, לקבל את כל השירותים בזכות התוספת שההורים שלהם ישלמו, והורים שאין להם כספים או ילדים להורים שאין להם משאבים ימשיכו בלית ברירה, למרות בחירת ההורים שמשרד החינוך נותן, הם יאלצו בלית ברירה לבחור בכיתות חינוך מיוחד או בבתי ספר לחינוך מיוחד, ששוב כמובן אני רוצה לומר שיש בכך פסול, אבל אנחנו מדברים על הפרדה של הילדים הללו מהחברה, אנחנו מדברים על כך שהדעות הקדומות שיש ביחס לילדים עם צרכים מיוחדים בעצם הולכים להיות מונצחים בתוך המערכת, במקום באמת לחנך את הילדים ללמוד ביחד עם כולם, ימשיכו ללמד את הילדים על אותם ילדים אחרים שלומדים במסגרות נפרדות.
כל הרפורמה הזאת היא נולדה כמה, כי רוצים, משרד החינוך רוצה לפקח על הזרמת התקציבים ולא לתת לכל בית ספר להחליט בפני עצמו מי צריך וכמה צריך?
אכן כך. משרד החינוך בעצם מדי שנה בחודש אוגוסט הופתע לגלות שיש עוד הרבה ילדים עם צרכים מיוחדים שזקוקים למסגרות, שזקוקים למענים, שזקוקים לשעות סייעת, ובעצם הוא רוצה לשלוט על כל המערך הזה כדי לדעת מי בדיוק זכאי ולכמה הוא בדיוק זכאי. הבעיה שביחד עם זה בעצם נוצר מצב שבו ילדים עלולים לאבד את הזכאות שלהם, וילדים עלולים להמשיך ולקבל את המעט שהם מקבלים. כלומר, משרד החינוך, אם הוא באמת באמת היה רוצה להוביל רפורמה, ודרושה רפורמה, אני חושבת שגם כל המתנגדים, אף אחד לא חולק על כך שדרושה רפורמה בחינוך המיוחד, אבל אי אפשר לקחת מסקנות של ועדה שישבה במשך שנתיים, שישבו בנציגים מכל, גם ממשרדי הממשלה, גם הארגונים, ועדה שקיבלה באמת הסכמה מלאה לגבי המסקנות של, לגבי המסקנות שלה, ולקחת רק את חלק מהמסקנות שנוח להם, שבעצם מעקר מתוכן את מה שהם לוקחים. כי ברגע שוב, שלוקחים רק את עקרון בחירת ההורים, בלי לקחת את שינוי שיטת התקציב, שהתקציב ילך אחרי הילד, אין שום משמעות לבחירת הורים. למעשה, זו אשליה. יותר מכך, בחוק עצמו, ביחד עם הזכות לבחירת ההורים, נכלל חריג מאוד מאוד רחב שמאפשר לאותה ועדה להחליט שהבחירה של ההורים איננה סבירה בנסיבות מסוימות, ולכן הם מחליטים עבור ההורה ועבור הילד, כלומר למעשה מאפשרים להשאיר גם את המצב הקיים שבו המערכת מחליטה עבור ההורה איכן הילד שלה ילמד.
וכל הדבר הזה יגיע ביום שני להצבעה בוועדת החינוך. איפה נמצאים חברי הכנסת?
שאלה טובה, על כך אני מניחה נדע ביום שני.
אבל אתם בטח נמצאים איתם באיזשהו שיח, אתם יודעים מה בערך מאזן הכוחות, לא?
וחברי הכנסת שהגיעו לוועדה הבינו את הבעייתיות בהצעת החוק, שאלו שאלות והקשו על משרד החינוך, ויש לומר שעל רוב השאלות לא התקבלו תשובות. גם ההורים שבעצם התבקשו להפנות, לכתוב בצורה מסודרת, אנחנו נפגשנו עם שר החינוך, והוא ביקש באמת מאיתנו לרכז את כל הטענות של ההורים, ריכזנו את כל הטענות של ההורים וישבנו עם נציגי משרד החינוך, אבל לצערנו לשאלות הקשות לא קיבלנו תשובות, לא קיבלנו מענים, ולשאלה הכי גדולה בעצם למה? למה כשיודעים את ההשלכות, לא התייחסתי לנושא של ילדים עם מוגבלויות שנחשבות קלות יותר, שהם הולכים להיות בתוך הם הולכים להיות בעצם בתוך מערכת החינוך הרגילה, ולקבל משאבים רק מהתקציב הבית ספרי, של ממש ממש לא נותן מענה מספק, כדי לאפשר לילדים האלה להשתלב, לכל הקונספט הזה יש השלכות, גם לגבי הילדים האלה, גם לגבי הילדים עם המוגבלויות המורכבות יותר, שבסופו של דבר, יותר ילדים יצטרכו ללכת לחינוך המופרד, יותר ילדים אנחנו נפריד אותם מהחברה, יותר ילדים בעצם בסופו של דבר עלולים למצוא את עצמם בעתיד, כן, גם פחות משולבים בקהילה, אולי אפילו במפעלים מוגנים. כלומר, כשנעשה כזאת רפורמה בחינוך שיהיה בסיס, צריכים לחשוב גם לטווח הרחוק יותר. והטווח הרחוק יותר, השאיפה היא לשלב את הנשים המוגבלות בתוך הקהילה, בתוך החברה, בשוק העבודה, וזו רפורמה שמאוד מאוד מאוד מרחיקה את הכיוון הזה, לצערנו הרב.
והנושא הזה, כמו שאמרנו, עוד עידון בימים הקרובים עד להצבעה, ואנחנו נראה לאן הדבר הזה יתקדם. אולי בכל זאת מישהו יחולל איזשהם שינויים, יוסיף דברים כדי לתקן. עורכת הדין אביבית ברקאי, ראית חינוך ארגון בזכות, ממובילות המאבק בהצעת החוק הזאת. תודה רבה לך.
בבקשה, תודה לכם.
כל טוב. בקופת חולים מכבי מציינים 3 שנים של מהפך בריאותי, שינויים ותמורות שהתחוללו במחוז ירושלים, ואנחנו רוצים לשוחח עם מנהל המחוז, גידי לשת, שלום לך.
שלום וברכה.
במה מדובר?
למעשה הבאנו בשורה של בריאות לירושלמים. זה לא סוד שמכבי, עם כל העוצמה שלה, של 2.2 מיליון חברים, קופת חולים שבעצם ברוב הערים הגדולות בארץ מובילה, לירושלים למעשה לא הגענו לאורך הרבה מאוד שנים. לפני 3 שנים קיבלנו החלטה שגם תושבי ירושלים והסביבה יוכלו ליהנות מהעוצמה שלנו, וקיימנו מהפכה של ממש בעיר, מהפכה של בריאות, וזו בעצם הבשורה.
יש איזושהי נקודה, זאת אומרת, למה עד לפני 3 שנים הדגש היה, נאמר, במחוז דן, ועכשיו יש את ההתמקדות, זאת אומרת, מה הביא לשינוי? למה לפני לא היה?
תראה, אנחנו יכולים לעסוק בעבר, וזה דיון בפני עצמו, אבל אני חושב שמה שחשוב זה ההווה והעתיד, ואין ספק שתושבי ירושלים, שנהנים משני בתי חולים מרכזיים ומצוינים, רואים גם לשירותי קהילה ברמה הגבוהה ביותר. בכלל חשוב להגיד, ואני חושב שהתושבים והאזרחים מרגישים את זה בכל העולם, בוודאי בישראל, הרפואה הולכת יותר מבתי חולים שבעבר היו מרכז העולם הבריאותי, יותר לקהילה ואף לבית. הרבה מאוד טיפולים שבעבר ניתנו רק בבתי חולים, היום אנחנו מספקים אותם בבית. זה יכול להיות שיקום אחרי ניתוח, זה יכול להיות אשפוז כזו או אחר, שהיום כבר על ידי צוותים וטכנולוגיה, ניתנים בבית, בסביבה התומכת, עם המשפחה, וברור לך מה היתרונות בהם. מכבי במובן הזה היא בהחלט קופה שמובילה, שפורצת דרך בתחום הזה, ואנחנו מאוד גאים שתושבי ירושלים יכולים ליהנות מזה.
השינוי הזה שאתה מדבר עליו, של להעביר את מה שאפשר להעביר לטיפול בבית, מצריך בעצם גם אגף מסוים או תפיסה מסוימת של הכשרה של בני המשפחה לקיים את הסיוע הזה, נכון?
לגמרי, זה בראש ובראשונה חשוב להגיד, זה נעשה תמיד בהסכמת המשפחה והמטופל. אנחנו רואים בזה ערך רב ביכולת לתת את השירות ולקבל את השירות בסביבה התומכת. זה מחייב גם אותנו לצוותים המצוינים, המיומנים, עם הציוד הטוב ביותר, וזה נעשה גם בשיתוף עם בתי החולים. בסופו של דבר אנחנו מדברים על המטופל במרכז, זו התפיסה שכיום מדברים בכלל במערכת הבריאות ובוודאי במכבי. אז אם המטופל במרכז, אז צריך לעשות את הכל מקצועית, שירותית, אנושית, שיהיה לו טוב. וזה בעצם אחד מהביטויים לתפיסה הזאת.
אבל בכל זאת, גם כשנותנים את מעבירים את המטופל במרכז אליו לבית, יש את המטריה שלכם כאחראים. ואיך אתם מבדים באמת שהדברים נעשים על פי סטנדרטים נדרשים ועל פי כל מה שהמטופל צריך באמת?
זו שאלה טובה. תראה, אנחנו עומדים יש גם את חשוב לציין משרד הבריאות ברקע, עם רגולציה דומיננטית ואיכותית. יש לנו בשירותי הבריאות שלנו מנגנונים של בקרה, של איכות מקצועית, בין אם זה צוותים שלנו או צוותים אחרים. במובן הזה אנחנו מבטיחים איכות לאורך כל הדרך, זה משהו שתמיד עשינו, זה משהו שתמיד נעשה. האחריות לספק שירותי בריאות, האחריות לספק אותה ברמה הכי גבוהה, היא ברורה לנו, וזה בעצם יום יומנו. כן, כן, ציינת את זה, חשוב להגיד, לא כל השירותים ניתנים עדיין בבית, לשם הולכת מערכת הבריאות, ולכן כדי לספק אותם לפחות בקהילה, פתחנו בשלוש שנים האחרונות 17 מרכזים רפואיים חדשים רק בירושלים, בכל רחבי העיר. אני כן יכול ושמח לבשר שבחודש הבא אנחנו פותחים שתי מרפאות לבריאות הנפש, בעוד חודש, חודשיים אנחנו פותחים מרפאה שאני בלב העיר, בין גבעת מרדכי לבית הכרם על ציר בגין, אני מניח שירושלים יודעים מכאן זה. זאת אומרת, אנחנו ממשיכים במקביל למעבר הביתה גם לפתח עוד ועוד מרפאות קהילתיות, שבמרפאות הללו יש את מיטב הרופאים, מיטב השירותים, במנגנון של one stop shop, שבכל מרפאה כזאת אתה יכול לצרוך את רוב השירותים הבסיסיים לפחות שאתה זקוק להם.
וכל השירות הזה שאתם מרחיבים אותו ונותנים עליו דגש בצורה כזו, מביא אתכם לסקר שמראה על סביעות רצון מאוד מאוד מכובדת של המטופלים.
בהחלט, תשמע, אנחנו... תראה, הכניסה לירושלים בחינות ככה לופתה בלא מעט חששות. ירושלים, אנחנו מכירים אותה, עיר גדולה, קהל מגוון. כן, היה לנו חששות, אבל בשלוש שנים האחרונות האלה אנחנו נהנים מאוד מרוח גבית שמתבטאת בהרבה מאוד אינדיקטורים. קודם כל ובראש בראשונה, הציבור מצביע ברגליים. בשלוש שנים האלה, כל שנה בנפרד, מכבי בירושלים זה הקופה שצומחת הכי הרבה באיפר מכולם, וזה אין אסמכתא טובה יותר לסביעות רצון. דבר שני זה סקרי סביעות רצון, כמו שציינת, שנעשים אחת לתקופה, ובהם מכבי יוצאת כקופה עם השירות הטוב ביותר, עם הזמינות הטובה ביותר, עם שירותי דיגיטל המתקדמים ביותר, עם הרופאים המומחים ביותר, וכאמור זה נותן לצוותים שלנו שבאמת עושים יומים כלילות לטובת החברים רוח גבית להמשיך בכך. זה בהחלט מחמם את הלב.
זה יצריך מבחינתכם, ואתה כמי שמנהל את כל המחוז, זה יצריך מבחינתכם שיח אחר מאשר מקומות אחרים, כי אתם מגיעים לאוכלוסייה הירושלמית המורכבת, זה גם חרדים הרבה וגם ערבים הרבה, יש שיח אחר?
חד משמעית כן, וזו שאלה מצוינת, ואני חושב שבשנים האחרונות אנחנו משקיעים הרבה מאוד ביכולת שלנו לספק שירותי בריאות מותאמים אישית. תראה, בריאות היא בריאות היא בריאות, אבל היכולת להתאים את המפגש בין המטפל למטופל בשפה שלו, בתרבות שלו, בניואנסים שלו, בשעות שהוא רוצה, בשירותים מסוימים שמתאימים לאוכלוסייה, אני חושב שזה היופי במתן שירותי בריאות קהילתיים, זה האתגר שלנו, זה הייעוד שלנו. אני חושב שגם בזה אנחנו עושים עבודה טובה מאוד בשנים האחרונות, בין היתר זה מתבטא ביכולת של הקהלים השונים שציינת לראות במכבי בית עבורם, בית משפחתי, בית קהילתי לשירותי רפואה, והיכולת לדבר ולהנגיש את הבריאות בשפה שלהם עם כל המשמעות של כך, זה היופי של שירותי בריאות קהילתיים בעידן הזה.
עכשיו הזכרת ככה תוך כדי הדברים את הנושא הזה של השירותים הדיגיטליים, מן הסתם זה כל הזמן הנושא הדיגיטלי כל הזמן מתפתח ומעסיק אותנו וכל פעם מפתיע אותנו מחדש. תן לנו איזה כמה דוגמאות של משהו ש... היום קיים כחלק מהשגרה אצלכם, ונאמר, לפני שנתיים, שלוש, היינו מסתכלים על זה כמו איזה מדע בדיוני.
אני יותר מאשמח. קודם כל, כל שירותי המינהל, בוא נתחיל במינהל, בדברים, תוצאות מעבדה, דימות, הגשת אופש 17, הכל, הכל, הכל יכול לעשות בלי צורך להגיע, הכל דרך מחשב או סלולר, הכל בגרפים, בפשטות, ומאפשר לך לעקוב אחר התיק הרפואי ואחר אורך החיים הבריאותי שלך בקלות. זה יכול להיות בכל הגילאים, זה כולל טיפת חלב, התפתחות הילד, תקופת ההיריון ועוד ועוד ועוד. גם הביקור אצל הרופא המטפל היום יכול להינתן על ידי צ'אט, אם זה צ'אט טלפוני, אם זה צ'אט וידאו. אתה יכול היום כחבר מכבי ליהנות משיח עם הרופא שלך. אני יכול להגיד לך ש-90% מפניות לרופא מכבי בפועל, זה נתון שהוא קורה בפועל, שאתה שולח בקשה לרופא המשפחה, הילדים שלך, 90% מהפניות נענות כבר באותו יום. זה נתון באמת חסר תקדים שמעיד על שירות מצוין, ולא סתם אנשים אוהבים להשתמש בו. דבר נוסף זה היכולת גם שהמרפאות סגורות בשעות הערב המאוחרות ליצור קשר עם רופא הילדים שלך וליצור קשר בעצם בריאותי לגבי דאגה כזו או אחרת לגבי הילדים. ושוב, הכל נרשם בתיק הרפואי, הכל מתועד, הכל תוך ניהול סיכונים, ואנחנו מאוד גאים בזה. אנחנו כמובן עובדים על פיתוחים נוספים כל הזמן. דיברנו שמערכת הבריאות הולכת מבתי חולים לקהילה והביתה, אז אין ספק שגם העולם הולך מהצורך לבוא פיזית לרופא ולמטפל לכיוון הסלולר ולמחשב, ואנחנו בהחלט מובילי דרך בתחום הזה.
ציינת את הנושא הזה שרופאים נמצאים בשעות, הם נמצאים עם אפשרות לתת מענה גם בשעות שהמרפאות סגורות. זה מצריך, איך נאמר, עול מיוחד על הרופאים עצמם. אז בוא נראה גם את הצד שלהם, אולי זה קצת מכביד עליהם.
קודם כל, זה סוגיה מאוד מאוד חשובה. בכלל, המטפלים בדור הזה חשופים לדוקטור גוגל. אנחנו יודעים שכל נושא המידע של הציבור, שבעבר היה נמצא רק בצד של המטפלים, עבר לצורך העניין לסימטריה של מידע. אנחנו יודעים שיש לזה השלכות לא תמיד חיוביות, והמטפלים והרופאים בראשם מתמודדים עם כך. אין ספק שכל הנושא המקוון גם מייצר השלכות על הרופאים, גם היכולת שלהם להפעיל את השירות בסום שכל. אנחנו כרגע מנסים ביחד עם הרופאים להקנות הרגלי צריכה של בריאות בעידן הנוכחי בצורה מושכלת ונכונה. זה בהחלט אתגר. גם צריכה עודפת היא לפעמים יכולה להיות שלילית, ולכן חשוב לנו לדייק אותה. אנחנו מקיימים דיאלוגים עם הרופאים על כך, וזה בהחלט אתגר. אתה צודק, זו סוגיה חשובה.
עכשיו ככה לפני סיום, רק ספר לנו קודם כל המרחב שאתה אחראי עליו כולל גם את יהודה ושומרון, או שזה
כן.
תחום, כן? אז מה בוא נאמר כך, הייחוד של אופי המרפאות שלכם ביהודה ושומרון? סך הכל הדברים לא נמצאים ככה במקובץ במקום אחד, היישובים מרוחקים אחד מהשני.
נכון. מן
הסתם לדבר הזה יש השלכות, להעביר מעבדה, זה לא לרדת קומה למטה, צריך לנסוע, להביא, זה מסובך יותר.
נכון, אז למעשה, קודם כל המרחב חשוב ככה, אם ציינת, המרחב כולל 550 אלף חברים. זה בעצם המחוז הוא הגדול במכבי, שיש בה חמישה מחוזות. וכן, אנחנו בעצם גיאוגרפית, אנחנו מחברון עד אלי, וזה בהחלט... אנחנו מנסים, דיברנו קודם על התאמה של שירותי הבריאות לכל תא שטח, זה בהחלט קודם כל תא שטח מאתגר מבחינתנו, מבחינת היכולת לגייס צוותים ולתת שירותים בכל יישוב באותו תא שטח. אני כן שמח להגיד שבתקוע למשל פתחנו מרכז רפואי חדש לפני כמה חודשים, ובחודשים הקרובים אנחנו נמשיך ונפתח אותו. בלי, בשער בנימין אנחנו עתידים לפתוח בעזרת השם עוד כמה חודשים מרכז רפואי חדש. אנחנו כן מגייסים עוד ועוד צוותים מקומיים, שזה אומר לפעמים גם ביישובים עצמם של שירותי רפואה כאלה ואחרים, שירותי סיוד, לקיחת דם כמו שציינת, ובמקביל מפתחים את כל הנושא של השירותים המקוונים שיכולים לתמוך בעיקר בתאי שטח כאלה ולתת פתרון לרפואה, מה שנקרא אונליין. אנחנו גם, אם דיברנו על ירושלים, גם ביישובים האלה אנחנו רואים שהציבור מצביע ברגליים ובהחלט שבע רצון. אנחנו מקיימים שיח רציף עם מובילי דעת קהל, עם ראשי היישובים, במטרה להמשיך ולפתח את הבריאות ואת השירותים בכל הקהילות הללו.
הזכרת את המרכז הרפואי שאתם מקימים בשער בנימין, שם זה לא בתוך יישוב, ולכן מן הסתם זה גם מצריך פן אחר של טיפול, וזה הפן ההבטחתי.
תראה, מבחינת הפתרון, קודם כל כן, זה במרכז הרפואי, והוא באמת נקודת זיקה להרבה מאוד אנשים, על ציר גישה ראשי, ולכן חשוב לנו, ואנחנו רואים בו מקום מרכזי אסטרטגי, ובכלל זה אזור מתפתח. תראה, בנושא ההבטחה יש לנו את ההנחיות ואת הכללים, אנחנו בהחלט, ההבטחה יכולה להיות בשני מובנים, קודם כל, זה לא סוד שבשנה האחרונה גם עלה כל נושא האלימות במרכזים הרפואיים, אני מניח שאתה מכיר את הסוגיה הזאת, מכבי הייתה הראשונה להפעיל הבטחה רחובה שמעניקה לצוותים שלנו שקט וביטחון באותם מספקים שירותי בריאות, ודבר שני זה הבטחה באמת לאירועים כאלה ואחרים, שפה אנחנו נעזרים גם בהנחיות של משרד הבריאות, משרד הביטחון, ועומדים לפי הכללים שלהם. אין ספק שבצירים האלה אנחנו מקפידים ומיישמים הנחיות שבעוד נגיד ביישוב אחר לא תמיד מקיימים אותם.
יפה, אז אנחנו נאחל לכם למען בריאות כולנו, ולא משנה כרגע מי נמצא באיזו קופה, אבל למען הבריאות של כולנו חשוב שאתם תתפתחו ותתקדמו גם במחוז הזה, גם במחוזות נוספים. גידי לשץ, מנהל מחוז ירושלים של קופת חולים מכבי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה וכל טוב לכולם, תודה רבה.
עד כאן יומן לפי שעה, אנחנו נאמר תודה לאורחי היומן הזה, לארז וינר, למיכל אברה סמואל, לדוקטור שרון גילת יחיה, לעורכת הדין אביבית ברקאי, לגידי לשץ, לכם על ההזנה, סובה חלים טובים, בשורות טובות, להשתמע.